נכון. את צודקת שעשינו דרך, ברוך השם, אנחנו לא עומדים במקום, אנחנו לא נמצאים מבחינה רוחנית באותו מקום שהיינו לפני 120 שנה כשהרב כותב את זה, או לא משנה, ביאליק, דוד שמעוני, כל התקופה הזאת. ברור שהתקדמנו, ועם זאת ברור שיש לנו עוד לאן להתקדם. הרבה פעמים אמרתי לכם את זה כאן, ואני אגיד את זה עוד הרבה פעמים, הסוגיה הזו של סמכות הורי, עזבו רק סמכות הורית, הסוגיה של משפחה בעולם שלנו, של הזהות המשפחתית, היא סוגיה קריטית, נכון? כל מה זה, אדם הוא יכול להביא ילדים לבד לעולם, הוא יכול להביא עם איזה בני זוג, הגירושין, זה לא סתם סוגיה כל כך מהותית, כי זה זה. התא המשפחתי הוא המרכיב הכי הכי פנימי של עם ישראל. ופה יהיה התיקון, וממנו הוא יתפשט אחר כך. למה הרבנית נעמה כל כך משקיעה כל כך הרבה בלימוד הזה של מה התפקיד שלנו בתור נשים? זה ממש עומר החיים שלה. כל הזמן על זה היא מדברת, כי זה התיקון. להיות כשנהיה נשים באמת, בפני עצמנו, כאילו בחורות, רעיות, בעזרת השם, אמהות, זה מה שמצמיח את התיקון הזה, המבט הזה. אז יאללה, בואו נתחיל לקרוא לאט לאט ונסביר. אז מה המכאוב הגדול הזה, השבר הזה, בין האבות לבנים, נטישת הדת, מה היא גורמת? המדכא את הנפש, מה היא גורמת למה? כן, כן, על זה כואב לו. זה התחושה שלו, בגלל מה שהוא רואה, את זה שהדור הצעיר פורק עול והולך לראות בשדות זרים. הדור הצעיר, מה הוא עושה בעצם? או שהם הפכו לחלוצים ובאו לארץ ישראל ליישב אותה חילוניים לחלוטין, או שהם יגרו לארצות הברית, ושם המצב היה עוד יותר גרוע. אם בארץ ישראל, ארץ ישראל עוד שמרה עליהם, אז שם באמת היה מאוד קשה. מי שפעם היה לי קורס באוניברסיטה על יהדות ארצות הברית, זה ממש קשה, כאילו ללמוד איך שהם הגיעו לשם, זה ממש היה שואה רוחנית. הייתה שואה, עדיין, בטח, אבל זה התחיל אז. נכון, זה מאוד קל לנו להסתכל היום על סאטמר וזה, ולהגיד, וואי, איזה אנטי-ציונים הם בזה, אבל מבחינת העבודה הרוחנית, בארצות הברית הם מאוד חזקים. תולדות אהרון וסאטמר, זה ממש המעוז שלהם. אבל מבחינת העבודה הרוחנית שהם עשו, ההסתגרות שלהם היא לא סתם, כי הטרור הרוחני שהיה שם, הוא היה מאוד מאוד קשה, כאילו, באמת בן אדם, היה לו מאוד 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 קשה. להחזיק את עצמו בתור אדם דתי, כשמי שהגיר לארצות הברית. זה היה אפילו... לא, ברור, אבל אני אומרת, אז, כשהתחיל... לא יודעת, לא נראה לי. את לא יודעת, בחול אתה יכול להתבולל.
חבר שלי ידע גם בחול, והיא אמרה שבחול, כי בארץ אתה לא צריך לעשות שום דבר כדי להגיש.
לא רק זה, בחול את מוקפת בגויים. אבל לא כולם מחויבים לשמור על עצמם. זה מאוד קשה, לא כולם מחויבים לשמור על עצמם. זה מאוד מאוד קשה. נכון. התבוללות בחול. לצערנו היום גם בארץ זה כבר... נכון, היום לצערנו גם, אבל שוב, זה חוזר לאותו מקום, שכל סוגיות הליבה בקיום שלנו, בזהות היהודית שלנו, הם חייבים ברור. זה מה שהדור הזה צורך. תהילה, אני לא מסכימה איתך שבחול יותר קל להיות יהודים מאשר בארץ. ברור.
למה? אבל אני אומר, אנשים נגיד, כאילו, אני שמעתי על מישהו שהוא כאילו היה בהתלה, שמודה ועזור לחול, ופתאום בחול, אז כאילו, שם אלה, אני חושב,
אשרב, בוא נראה מה יקרה לילדים שלו. זה מאוד חריג. תסתכלי על נתונים של הסוכנות היהודית על התבוללות ונישואים מעורבים. זה מחריד. נכון, אבל בסוף התבוללות היא הרבה הרבה יותר חריפה ממשלוח את הילד שלך לבית ספר חילוני. מבינה? זה בכאן ועכשיו. זה מאוד קשה. רגע, רגע, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו. עלו, נגמרו. בסדר, גם הרבה מכל העליות, נכון? נכון?
הרבה דברים, הם בכלל לא ידעו שפיר הקניון, הם לא קיימו.
לא, א', צריך לדעת את זה, שהחברה שלנו היא מאוד מורכבת, כי קיבוץ גלויות זה אתגר מאוד 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 מורכב, מאוד מורכב. כל אחת פה יכולה לשאול את סבתא שלה, את לא יודעת אם זה ההורים שלה, שהם עלו לארץ, זה ממש לא היה פשוט, זה לא פשוט, תמיד. הדור הזה שעלה לארץ, הוא שילם על זה מחירים מאוד מאוד כבדים. אני לא מדברת על מחירים כלכליים, אני מדברת על מחירים נפשיים, על מחירים דתיים, על מחירים משפחתיים. זה מאוד מאוד, זה באמת אתגר. ובאו העובדים מארץ האשור, זה לא סתם הנביא מנבא את זה. זה תהליך קשה. הנה, תסתכלו פה ברחוב. היום אפשר לראות את זה בשידור חיים, בני מנשה שחיים פה. וממש, אני רואה אותם, כואב לי הלב, אני ממש חושבת על ההורים שלי. ועל הדודים שלי, כאילו, אני ממש רואה את זה אחד לאחד, אני חושבת שכל אחת, איפשהו בהיסטוריה הקרובה, המשפחות שלנו עלו מחוץ לארץ. זה מאוד מאוד לא פשוט, את צודקת, זה אובדן, זה מאוד קשה להיכנס לחברה חדשה, במיוחד שהחברה הישראלית היא לא סגורה על עצמה בוודאות. מה, הדודים של, דוד של יעקב, לדוגמה, הוא עלה בעליית הנוער ממרוקו, שמו אותו בקיבוץ חילוני, זה לא רק היום, בסדר? זה גם היה אז. זה 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 מורכב. בקיצור, הגאולה היא לא פשוטה. אנחנו לומדים את זה בדיוק כדי להתחזק, לראות את הטוב. אני יודעת שהפסקה הזאת מייאשת קצת, אנחנו נצא ממנה, אל דאגה, אבל עוד לא התחלנו אותה, שנייה. אבל זה באמת מאוד מאוד קשה, והרב, אני חושבת שבגדלותו הוא לא, טוב, בואו נתחיל ואז נגיד את זה. הרב הוא לא אומר, זה לא כואב, שטויות, העיקר תחזיקו מעמד, יהיה טוב בגאולה. הגדולה שלו להגיד, זה לא כואב, זה קורה הלב, נכון? זה מה שהפסקה הזאת אומרת לנו. הלב שוטט דם. אנחנו לא מסתכלים על המציאות ואומרים, בגלל שאני מאמינה במה שתמון בכנסת ישראל, אני לא רואה את הקושי, אני לא כואבת. לא, הוא כואב, הוא נאנח, הוא נשבר. אבל הוא אומר, אבל עכשיו העבודה שלנו זה לצאת מזה. אז בואו נקרא... טוב, נלמד קצת, כי אני חושבת שיש פה בפסקאות בהתחלה ממש דברים יפים גם בשבילנו באופן אישי לעמוד בניסיונות או להבין קצת יותר את עצמנו כשבאים עלינו ניסיונות, ואחר כך נסתכל על זה גם ברמה הלאומית.
אפשר לעשות?
בטח.
שאולי זה פתיחה
שהיא
ממש מחויבת למאמר הדוק, כי יש כאילו הרבה אופטימיות, ורק כזה מאמין ומצמיח על הדוק הזה. אולי אני בטעות על המשמעות.
ממש, נועה, גם בחיים שלנו, כשכואב לי משהו, זה מה שהוא ממש אומר לנו בהתחלה, בואי תראי. המחוב הגדול המדכא את הנפש ביגון נורא והיום, המצוי בדורנו, מי מרגיש את הכאב? בלב כל מי שחושב מעט מחשבה, והוגה מעט דעה, בייחוד אם הוא גם כן מוכשר לקבל הרגשה עדינה וישרה בלבבו. זה בדיוק מה שנועה אומרת, סליחה, עד סוף המשפט, אין לתאר ולספר. אנחנו יכול, הרב אומר לנו, מי מרגיש את הכאב הזה? שהוא ממש מדכא את הנפש. זה מי שרוצה פה להרגיש דיכאון בנפש? לא הבנתי. לא, נכון? כשאנחנו, הרבה פעמים כשאנחנו פוגשים כאב, מה האינסטינקט שלנו אומר לנו? לברוח, או אפילו אם הצדיקה, מה? להדחיק אותו. אם הצדיקה ואת רואה מישהו שכואב לו, את לא רוצה לברוח, אז מה את עושה? את רוצה לברוח. אבל את אומרת, רגע, אני לא רוצה לברוח, אז מה אני אעשה? אז אנחנו מתחילים? לעזור, טכנית, נכון? לא, קשה לנו מאוד מאוד להיות עם מישהו אחר בכאב שלו, קשה לנו להיות עם עצמנו בכאב של עצמנו, נכון? אז בואו נתקן, נביא להם, זה מצוין, לדאוג להם לאוכל וללכת לסדר להם את הבית ולשמור על הילדים שלהם בגינה, כשלא יודעת, כל אחת עם מה שהיא נפגשת, זה מעולה לעזור, אבל הרבה פעמים אפילו העזרה הטכנית היא בריחה מלהרגיש את הכאב. והרב אומר לנו, רגע, קודם כל, מי ירגיש את הכאב הזה? מי שהוא מתבונן. יש ערך בלהרגיש את הכאב, לא כחלילה אנחנו מזוכיסטים, בכלל לא. אתם מה זה מזוכיסטים? זה ממש הפרעה נפשית, בן אדם שמכאיב לעצמו. לא בגלל זה אנחנו רוצים להרגיש את הכאב, אלא למה? חז"ל אומרים לנו, למה באים איסורים לאדם? באים איסורים לאדם, מה הוא צריך לעשות? יפשפש במעשיו. תשובה. מה הכוונה של חז"ל כשהם אומרים לנו את זה? הקדוש ברוך הוא לא משועמם, שעמם לו, הוא רוצה לראות כמה אנשים מתרוצצים על הגלובוס, אז הוא נותן לנו ניסיונות או כאבים. הוא רוצה, התכלית של הניסיון, של האיסורים, זה שנגדל מזה. שנכין ממש, הרבה פעמים אני חושבת על זה, כשיש לכם אח, אחיין, משהו, נכון, תינוק שמתחיל ללכת, אז מה עושים לו הרבה פעמים כשהוא קצת, שמים אותו באמצע הרצפה, מסביב אין אף אחד, עומד, הוא כבר יודע לעמוד, הוא נשען על כל הבית, ומה עושים? מתרחקים איזה 3 צעדים אחורה. מה התינוק מרגיש ברגע הזה? נטוש. מה עשו לי? תקעו אותי. שום ספה, שום בימבל, מה אני נשען? יאבאלה, תחשבו איזה מפחיד זה. אבל אז מה הוא עושה? ואמא עומדת מרחוק ואומרת לו, בוא אליי, מה הוא עושה? מתחיל ללכת. יש לנו 4 ילדים עצלנים כאלה, שאם לא נדחוף אותם, הם לא יתחילו ללכת. אז עשינו את זה הרבה פעמים, אמרתי בשקט שלא ישמעו. סתם, לא כולם. יש לנו גם כמה חרוצים. אבל למה, מה זה? זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו. כביכול, החוויה הנפשית בלעמוד ככה לבד, היא חוויה מאוד מאוד קשה. על מה אני אשען? הפרנסה נלקחה לי, החברות נטשו אותי. לא יודעת, כל אחת עם הניסיונות שלה יכולה למצוא את עצמה במקומות האלה שאת מרגישה, וואי, לבד, הקרקע נשמטת לי מתחת לרגליים, אין לי על מה להישען. אבל זה באים איסורים לאדם כדי שהוא יפשפש במעשיו. אני רוצה לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא מחכה לי, הוא אומר לי, בואי אליי, בואי. אבל עכשיו, איך אני אצליח לבוא אליו? אני צריכה להעמיק את הכוחות שלי, את האמונה, את הביטחון, את התפילה, את המידות שלי, את הקולים שלי, לפגוש את ריבונו של עולם. זה מה שהרב אומר לנו. שנייה, באים איסורים על הדור הזה. אל תתקנו אותם, בטח תתקנו אותם. אבל שנייה אחת קודם, תתבוננו, תהיו בכאב, תרגישו למה הקדוש ברוך הוא מביא לנו את האיסורים האלה, כדי שנחפש אותו, כדי שנוליד פה קומה חדשה. דיברנו קצת, אתם זוכרות בשיעור שעבר, מה זה הקומה החדשה, את הלימוד אמונה. זה בדיוק זה, להרחיב את הכלים של עם ישראל להיפגש עם התורה, עם תורת ארץ ישראל. להרחיב את הכלים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא במפגש עוד יותר קרוב, מפגש של ארץ ישראל. אבל עכשיו, כשהשם שם אותנו ככה על הרצפה, עומדים לבד, תלכו את הצעד הזה לבד, זה נורא והיום. זה כאב מאוד מאוד קשה, והרב אומר לנו, כמו שנועה אפרתי אומרת לנו פה, צריך להרגיש... השתולה. צריך להרגיש את הכאב הזה. צריך להיות שם. הוא מגדל אותנו, לא להתכחש אליו. מצד שני, אני חייבת לסייג, שגם צריך לדעת לצאת ממנו. למה? כי אם אנחנו, מה יכול לקרות לנו? תראו, מצד אחד, רגע, אין לתאר ולספר, לפעמים אנחנו קצת מתמכרות לכאב. קרה לכם פעם? מכירות את זה? שאני יכולה לשקוע ולשקוע ולשקוע ולהיות הכי מסכנה ולא להתקלח 3 ימים, לא למלא מדבקות בטבלה. סתם, אני צחקת, יסלקו אותי מהחדר. צחקתי. אבל לפעמים זה קורה לנו, שאנחנו מרגישות, שאנחנו מאוד... ברור שצריך להיות בכאב. זה חלק ממנעד הרגשות שהקדוש ברוך הוא ברא לנו כדי... זה מנוע מאוד מאוד חזק להתקדמות. אבל אני צריכה לשים לב, אני צריכה לפעמים לבקש עזרה, אני צריכה, הנה עכשיו הוא יגלה לנו מה, איפה אנחנו נמצאים כשאנחנו שוקעים. אין לתאר ולספר, נדבים, כאילו דבועים כאלה, אומללים אנחנו, נמוגים, כאילו אנחנו נמחקים למראה דור שלם, אבות ובנים יחדיו של אומה שלמה, זה מה שדיברנו מקודם, הדור, אבות ובנים, המתהפך בחבליו, חבלים זה איסורים, נכון? חבלים ככה בתהילים. בעינות נוראה, בעינויים נוראים, העינויים הרוחניים האלה, הוא מצוקה שאול. במה הכאב הזה עושה? בגלל שעם ישראל עכשיו, הוא לא יודע איך להתמודד עם הכאב הזה, והכאב כל כך גדול, עד שנוטל ממנו גם כן את כישרון הדיבור. מה קורה לעם ישראל? הוא מרגיש, לדור הזה, הוא מרגיש כאב כל כך עצום, עד כדי כך ש... מה הרב אומר? הוא לא? כן. למה צריך לדבר?
למה?
להוציא אותו החוצה, אוקיי, מה עוד?
להגיד מה קרה,
זה כמו מה שהדר אומרת, לא? להוציא
אותו? כאילו גם להסביר.
אוקיי, אז זה לא רק להוציא, זה גם ההסבר עושה לי איזשהו סדר, נכון? מה? זאת אומרת, דיבור הזה מאפשר להתפלל, וואי, יפה, לא חשבתי על זה. כאילו, הכל יפה, רק מה שאמרתם כבר אני חשבתי על זה, סתם.
מי שלא מדבר, אז הוא כאילו מתנתק לי.
ממש, כן. מי שלא מדבר, זה ממש...
כאילו, אני גם חושבת שזה תקנה, אבל אמין, אז כאילו, אם אני מדבר, אז זה לא שאלה.
הדיבור מחבר, הוא מאפשר לי לתקשר עם מי שנמצא מולי. לגמרי, זה ממש כוח. הדיבור, תראו מה הרב אומר לנו, תסתכלו על מה הוא מתאר לנו, כאב כזה עצום. אני לא יודעת אם יצא לכם פעם להיות באיזה משבר בחיים שלכם, אבל נכון? ממש מרגישים כאילו איזה ענן כזה יושב לך על המוח, על הלב. מה אני עושה? לאן אני הולכת? כל ממש, הכל כזה, כאילו השיקול דעת שלי מתערפל, היכולת שלי להסתכל על הדברים הטובים שיש, הפחות טובים שיש, מה חשוב לי, רגע, מה רציתי בכלל? כשאני נמצאת באיזשהו קושי, זה מה ש... אני מדברת שנייה על הפרט, בסדר, על עצמנו, ואחר כך נבין את זה גם על, על עם ישראל, איפה הוא נמצא. אבל ממש אני מרגישה כאילו איזה ענן כזה, של, לא יודעת אם לא צריך להגיע לדיכאון חלילה, אבל גם אם זה קורה, גם בזה אפשר לטפל. אבל ממש של כבדות כזאת, של הקושי הזה, יושב עליי. והרב אומר, עד כדי כך שניטל ממנו כישרון הדיבור. למה כישרון הדיבור הוא כל כך מהותי? זה מה שנועה אומרת לנו פה, נועה מפציצה פה השיעור הזה, תקבל אחר כך מדבקה. כן, ראית? שווה. למה הדיבור הוא כל כך מהותי? הדיבור זה מה שמגדיר אותנו. בני האדם, נכון, ויפח באפיו רוח חיים, האונקלוס מתרגם, רוח ממללה. זה היתרון שלנו על פני כל הברואים שיש בעולם. אנחנו לא איזה יצור מתוחכם כזה עם קורטקס פרפרונטלי, נכון, המוח הקדמי, שיודע לבצע פעולות יותר עדינות. זה לא העניין, זה מהות. הדיבור זה המהות שלנו. מה הדיבור יוצר? הדיבור אפילו קודם כל במובן של אני עם עצמי, נכון? יש לנו כאילו כמו משפך כזה. המחשבה של האדם היא מאוד מאוד מהירה. קורה לכם לפעמים שאתם עושות איזו הליכה או שוכבות במיטה לפני השינה וחושבות על איזה משהו ואז ממשיכות, המחשבה רצה ואז את אומרת לעצמך, וואו, איך הגעתי לזה? כאילו, ואיך המחשבה מדלגת מדבר לדבר, המחשבה היא ממש מעופפת. הדיבור הוא יותר מצמצם אותה, במובן הטוב. אמרתם את זה כאן, הוא מסדר אותה, הוא מסביר אותה, הוא נותן לי אפשרות לעשות לעצמי סדר. זה מול זה, ככה אני מרגישה עכשיו, ככה אני מרגישה, זה קרה בגלל זה, זה ממש עוזר לי להגדיר. אחר כך יש את הצעד השלישי שזה המעשה, הוא עוד יותר מצמצם, אבל הוא גם מוליד מציאות חדשה. אמא שלי תופרת, אז כל הזמן אנחנו ממש, כל פעם כשאני לומד את זה, אז זה ממש עולה לי בעיניים, שתמיד יש לך איזה סמלה כזאת בראש, מישהי פה היא מתעסקת עם תפירה וכאלה, נכון, אז יש לך איזה דוגמה כזאת בראש, ואת צריכה להסביר אותה במילים, זה בלתי אפשרי, ואז את מציירת אותה, זה לא דומה למה שדמיין, ומה שיצא זה בכלל משהו אחר לגמרי, אבל גם יפה, וזה צריכים התופרת מוכשרת. כדי שזה יצא יפה, אפילו שזה לא דומה להתחלה. אבל סתם, לפעמים זה כן דומה. אבל זה ממש מדגים איך המחשבה היא כזאת רחבה, הדיבור הוא מגדיר אותה, המעשה הוא עוד יותר מגדיר אותה, הוא ממש נותן לה כלים במציאות. הדיבור, למה הוא כל כך מהותי כשאני נמצאת במקום של כאב? כי זה מה שהוא עוזר לי. קודם כל, אני מול עצמי. אני, הרב לא כותב את זה, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שאפילו באני מול עצמי, הדיבור הוא כמו כתיבה גם, נכון? זה גם כלי של דיבור. כשאני קרא לכם, כשאתם, יש לכם מחברות כאלה יפות, אני מקווה שאתם משתמשות בהן, נכון? אבל כשלפעמים המחשבה שלי היא כל כך סוערת, ואני לא מצליחה למצוא את עצמי, זה שאני יושבת וכותבת, זה אותה נקודה כמו לדבר. אני כותבת לעצמי במילים, מה אני מרגישה, או איפה אני נמצא, או מול מה אני מתלבטת, זה ממש מסדר לי את המחשבה. הצעד הבא, אמרתם את זה כאן, דיבור זה מול מישהו אחר, נכון? אולי אפילו נגיד קודם, טוב, בסדר, לא משנה. הדיבור הוא מול מישהו אחר, מה חז"ל אומרים לנו? דאגה בלב איש, ישיחנה, למה זה כל כך חשוב? מה הדיבור מאפשר, מה? כן, אבל זה עובד בשתי רמות. עצם זה שאני אומרת את זה למישהו אחר, זה כבר מוציא את זה ממני, נכון? מכירות את זה שכשאתם אומרות משהו למישהו או למישהי, זה כבר, זהו, זה כבר לא רק אצלי, או רק כתוב אצלי, או רק מסובב אצלי במחשבה. זה כאילו חי עכשיו בעולם. נתתי לזה איזשהו קיום, אפילו קצת באיזשהו מקום הוצאתי את זה מעצמי. והצעד הבא, אני מקווה שיש לכם חברות טובות, פה ממש יש חברות טובות נראה לי, שיכולים להכיל את זה ביחד איתי. לסחוב את הקושי הזה, גם אם היא לא יכולה לעשות שום דבר בשבילי מעשי, אבל עצם ההשתתפות, עצם ההקשבה, עצם ההזדהות, היא כבר יוצרת אצלי איזושהי הקלה. והרב אומר לנו, לדור הזה אין יכולת לדבר. הכאב הזה הוא כל כך חזק שניתן ממנו כישרון הדיבור. הכל כמו מין ענן כזה, מעורבב, אפילו לא ענן, זה נראה לי יותר כמו ביצה כזאת, מעורבבת של הקושי, של הכאב, של הניתוק, של הריחוק, ואיננו יכול בשום אופן אפילו לספר צרותיו בדיבור מובן ומבואר, שזה בוודאי היה מקל לו הרבה, והיה ממתיק במידה הגונה את מידת צרות לבבו הרחבות. למה זה היה ממתיק? ראיתי אצל הרב קלנר גם יש השיעורים, כאילו מה שאני מספרת לכם, אז יש גם שיעורים כאלה שהשגתי שכתובים סודיים שלהם, שהרב קלנר היה מלמד מאמר הדור הזה, הוא כותב מה זה יפה, או אמר משהו, מה זה יפה על הממתיק הזה. איך אפשר להגיד שהדיבור הוא ימתיק את האיסורים? זה נשמע הגיוני? עד כדי כך שהם יהיו מתוקים? לא להגזים. אולי הוא יעזור לנו קצת להתמודד, הוא ישים אותנו בפרופורציות, הוא ייתן לנו כלים, הוא ישחרר אותנו, אבל איך הוא ימתיק את צרות לבבו? והוא אומר משהו יפה, שאכלתם פעם אוכל בלי מלח? אוהבות?
לא.
כשתהיו זקנות, מקווה שלא תצטרכו. אבל מילא, כשנהיה זקנים. נכון? מלח הוא טעים, אם מי שעכשיו יבוא לנשנש משהו, היא תיקח כוס מלח ותתחיל ללקלק את האצבעות, למה לא? הפוך, זה שורף. וואי, ביותי קלה צעירה, כמו אבלה, קראתי איזה מסתכון. שרק עדו בו שתי כפות מלח, לא חשבתי הרבה. ושמתי שתי כפות מלח בגלל סעודת חג, זה פשוט... אי אפשר היה לאכול את זה, קביעה, ממש. את שמה בלשון, אשכרה קביעת מלח. מה העניין? נראה לי חצי כפית, זה היה מוגזם, לא זוכרת כבר, אבל שתי כפות. זה אפילו לא העלה לי נורה אדומה, אני לא ידעתי להכין כלום כשהתחתנו. בסיפור לזמן אחר. בסדר? אפילו לא, חשבתי על זה שזה הזוי, לשים שתי כפות מלח לארוחה של שני אנשים. לא משנה. בסדר? אז מלח זה באמת לא דבר טעים. איך יכול להיות שבאוכל, אם אנחנו לא שמים אותו, האוכל לא טעים. כי מה העניין? המינון. וזה מה שהרב קלנר אמר על איסורים. איסורים הם כמו מלח. חיים בלי איסורים, נכון? מה הקדוש ברוך הוא אומר לנחש בגן עדן? על גחונך תלך. זה עונש, שמה עונש פה? כשיש לך כל מה שאתה צריך בהישג יד, אתה לעולם לא תצטרך את ריבונו של עולם. זה האיסורים האמיתיים. כשאין לך שום ממשק, שום צורך, נכון, כתוב על יצחק אבינו, בדיוק לא הספקנו להיפרד ממנו, והיצא זה כבר הפרשת של יעקב, הזוג של יעקב. נכון, יצחק אבינו הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה חוסר בעולם, שיהיה חולי, שאנשים יפנו לריבונו של עולם והתפללו אליו, איסור ידיים למעלה, והוא אומר, זה האיסורים, איסורים זה כמו מלח. חלילה, מה אנחנו אומרות כל בוקר בברכות השחר? אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אף אחד לא רוצה איסורים, בסדר? אף אחד לא רוצה ניסיונות, אנחנו ממש לא מתפללים על זה. אבל זה בילד אין במציאות, שאיסורים הם ממתיקים, הם מאפשרים לנו. זה קל להגיד את זה כשאנחנו יושבות פה עם החימום של הילד, וככה נעים לנו בבית מדרש, ואנחנו בסדר, אנחנו יכולות להחזיק את זה, שהאיסורים ממתיקים את הקשר שלנו לריבונו של עולם. אבל למה אנחנו לומדות את זה כאן? כי זה מקרב אותך, בטח. כן, כי זה כמו מלח, זה קשה. אבל עצם האיסורים הם מאפשרים לך קשר לריבונו של עולם. אם לא, היינו כמו הנחש, בלי קשר. יש לך כמו הנילוס במצרים, נכון? למטר שמיים תשתה מים, זה ניסיון קשה. תסתכלי על השמיים בחוץ, נכון? זה כאב, זה איפה הגשם, אנחנו, לא יודעת, אני מקווה שאתם חושבות על איפה הגשם, מתפללות על זה, נכון? את כל הזמן תלויה. מצד אחד זה מאוד מאוד קשה, מצד שני זאת המתנה הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול להביא לנו, שאנחנו כל הזמן תלויים בו, אנחנו כל הזמן חייבים אותו, אנחנו כל הזמן מתגעגעים עליו, אנחנו כל הזמן מחפשים אותו, אנחנו כל הזמן נמצאים בקשר איתו, אנחנו לא נטושים בלי אבא בשמיים, שזה האיסורים האמיתיים, להיות ללא. לכן זה מלח, מצד אחד זה כואב, זה שורף, אני לא רוצה את זה בכמויות. מצד שני, יש לזה תכלית, זה הופך את החיים להיות בעלי משמעות, בעלי קשר, יותר מאשר בעלי משמעות. טוב, עוד קצת, נכון? אפשר עוד שתי דקות? עד 10:00? כן, יש לנו עוד 2 דקות. יש לו דיבור. אז פתאום הרב מפתיע אותנו ואומר שלדור הזה כן יש דיבור, אבל מה הוא עושה עם הדיבור הזה? אבל לא לספר נגעי לבבו למה נרווח לו, מה שאמרנו קודם. לא כדי ליצור דיבור פנימי, הבנה, תשובה, קשר בין אחד לשני, אלא כי אם לבזות ולחרף, או להתקצף ולקלל. מה הדור הזה עושה עם יכולת הדיבור שלו? איזה דברים הטובים? מריבות, נכון? מה אנחנו הרבה פעמים בוכים בדור הזה? שבין מגזרים שונים בעם בכלל אין תקשורת, אין דיבור, אין יכולת לשמוע אחד את השני. זה, אתם יודעות, מקודם אמרנו שהדיבור זה היתרון של האדם על הבהמה. כשיש בעל חיים, נכון? כל בעל חיים כשהוא מותקף, מה הקדוש ברוך הוא נתן לו? כן, איזושהי יכולת או להתקיף או להתגונן. החתולה היא שולפת ציפורניים. הקיפוד הוא מתכדרר והופך להיות כולו קוצני כזה. הדורבן יורה חיצים. לא יודעת, דבורה עוקצת את הארס שלה ומרחיקה את האויב שלה. כל אחד מהברואים, הקדוש ברוך הוא נתן להם דרך להתמודד עם איסורים, עם קשיים. מה הדרך של האדם להתמודד? זה הדיבור, נכון? אבל אם אנחנו לא עושים את זה נכון, הדיבור, במקום שהוא יביא מרפא, מה הוא הופך להיות? עוד יותר? עוד יותר קשה. הוא הופך להיות משהו שעוד יותר מרחיק, שעוד יותר מחריב אותנו. אם אנחנו לא משתמשים בדיבור נכון כדי לבנות את הכוחות שלנו, הוא הופך להיות הרסני פנימה. הוא הופך להיות לחרף ולגדף, להתקצף ולקלל. הוא הופך להיות דבר מרחיק במקום דבר מקרב. בגלל זה הכוח הזה, התיקון של היכולת הזאת, הוא עוד יותר חשוב בדורות שלנו, ההקשבה. ולא סתם הדור הזה, זה ממש דור של ההכלה והקשבה ודיבור ושיח. זה לא במקרה קורה, כי זה התיקון. היכולת הזאת להיפגש פנים בפנים ולדבר אחד עם השני ולהביא את הלב ממש להיות שם. עוד קצת אני מגונן ככה. אולי נגיד... מה?
קצת המדיה מאוד
הורסת את זה. מאוד, כי היא מזויפת.
ממש.
היא ממש לוקחת את הכוח של הדיבור והופכת אותו על פניו. במקום להיות כלי אמיתי של מפגש, הוא הופך להיות כלי מרחיק של הוצאו דברי מהקשרם. זה ממש, כאילו הביטוי הזה, נכון? כל הזמן שאנשים...
לא, אנשים בלי כוח עשרות איפה, זה רק כאילו הכל האוטו, הכל
האוטו. וזה עוד יותר, ממש.
זה סייטה, אם זה לא
הורים לחכות. אבל תראו כמה זה, ממש, חנה, הבת שלי, הייתה צריכה לעשות איזה עבודה על סמארטפונים, אז היא הראתה לי מאמר כזה, שממש הם כתבו על זה, שאתה נכנס לאיזה מקום, או לכיתה אפילו, כל הילדים יושבים עם הפלאפון, הם מדברים אחד עם השני בקבוצה בכיתה, אבל איך? בפלאפון. פעם הייתי באיזה הרצאה כזאת, שהוא ממש הסביר על אימוג'ים. והוא אמר, אין, היום, אם אתה לא מבין, כאילו, אף אחד לא אומר מה הוא מרגיש, וואלה, הצבנת אותי, איזה כיף לראות אותך. שולחים אימוג'י, זהו, אפילו מילים להגיד, לתמלל, את איך אתה מרגיש, מה את מרגישה, מה את רוצה להגיד לי בזה? עם דמעות, או עם לב, או עם... יש את אותם האלה שאני משתמשת בהם, ממש חסרת יצירתיות, נכון? אבל זה ממש, זה בדיוק זה, זה להחזיר אותנו אל התיקון שלנו, אל המקום שמדבר, שנפגש, לא רק שמדבר, של מפגש אמיתי. זה ממש טוב, על כל עולם החברות הזה, בוואטסאפ, ברשתות החברתיות, בפייסבוק, זה ממש האנטיתזה למהות של חברות, המקום הזה של הנה, אני חברה שלך בפייסבוק. תודה רבה, מה את יודעת עליי? איפה את בחיים שלי? מי את, כאילו, איפה אנחנו נפגשות? יופי לנו שאנחנו חברות. אני לא אומרת את זה ממקום כואב, חלילה, לא ממקום מזלזל. כמה עבודה יש לנו על המקומות האמיתיים האלה של המפגש. יאללה, יש לכם שבת בבית. תיפגשו עם האחים שלכם, קודם כל, זה הכי חשוב. אחר כך, גם עם החברות שלכם. באמת, זה ממש הזדמנות להיות במקום אמיתי של מפגש. שבוע הבא, נמשיך.
תודה רבה.